אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשה הרעות ומשתוקק להם. והוא נפתל עם יצרו, מתנגד במעשה ולמה שיראו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו. הוא עושה הטובות ומצייר בעשייתן. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשה אחר מה שיראו אליו תאוותו ותכונתו, ועשה הטובות ומתאווה ומשתוקק להם. והסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, מדרגתו פחותה בהכרח. להיותו מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שלא יפעלה, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. ואמר שלמה כיוצא בזה, אמר, נפש רשע היוותה רע. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, והצטער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר, שמחה לצדיק, עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, המתאים למה שזכרו הפילוסופים. עד כאן. כן, אז הכותרת של הפרק שלנו, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. בעצם מה שהדיון הוא כך. קודם כל נסביר את שני המצבים האלו. מעולה זה אדם שהמדרגה הנפשית שלו היא שהוא כבר מתוקן. נאמר ככה. דיברנו על זה כבר, מה זה אומר אדם מתוקן, ופה אנחנו מתייחסים לעניינים המעשים, של המעשים. כלומר, האדם המתוקן זה אדם שבנטייה שלו כבר, הנטייה שלו של המתעורר, כן, אם אנחנו נדבר על המושגים של הנפש, או המידות שלו כבר מתוקנות, עד לכדי שההתעוררות הספונטנית שלו תהיה לדברים חיוביים. המושל בנפשו, זה אומר שמדובר באדם שההתעוררות הספונטנית יכולה להיות לדברים גם שליליים, רק בפועל הוא מתגבר, זה מושל, הוא מתגבר ומרסן את הנטייה שלו, ובפועל הוא לא עושה את הדברים השליליים, הוא עושה דברים חיוביים. בוא ניתן דוגמה. בוא ניקח דוגמה של מושל מול מעולה, בקימה בבוקר. זאת אומרת, המעולה, כמובן, הוא עשה חשבון נכון של שעות השינה שנדרשות לו, והוא ישן בזמן, וברגע שמגיע זמן ההתעוררות, הוא מתעורר, וקם בזריזות וכולו. המושל בנפשו, אז המצב הוא כזה, נניח שהוא הלך לישון בזמן, והוא קפה את עצמו, עכשיו כשמגיע הזמן להתעורר והוא ישן מספיק שעות שינה, הוא בתהיות, יש לו תהיות עם עצמו. לקום או שלא לקום? האם הוא מספיק נאפה בצידו השמאלי כמו בצידו הימני, או הוא צריך קצת יותר השכמה על ידי המזרון והפוך? בתכלס הוא גם קם. יכול להיות שאפילו באותו זמן שלקח לה, אבל היה אצלו את הקונפליקטים האלה. הוא היה צריך למשול, לשלוט על עצמו. בסדר? זה היה הסיפור. וזה ככה בהרבה תחומים של החיים, יכול להיות שיהיה פער ביניהם, בנקודה הזאת. בפועל, גם המושל עושה את מה שצריך לעשות, אבל עם איזה מלחמה פנימית שיש לו, ובסוף הוא שולט. זה הטיפוסים שיש לנו פה, והדיון הוא מעדיף. אז בואו נראה מה הפילוסופים אומרים, שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, בפועל הוא עושה את מה שצריך, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשה הרעות ומשתוקק להם. כלומר, כשאני בוחן אותו במבחן של התכלס המעשי, הוא עושה את הדברים החיוביים, אבל כשאני בוחן את התשוקה שלו, הרי הוא מתאווה למעשה הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו. הוא מתנגד במעשהו למה שאירו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו. והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. מה זה מצטער? הוא לא מצטער על זה שהוא עשה דברים טובים. כן, אלא הכוונה זה קשה לו. צריך להתגבר, צריך להתאמץ. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו אחר מה שאירו אליו תאוותו ותכונתו ועשה הטובות ומתאווה ומשתוקק להם. טוב, עכשיו, אם אנחנו דנים איזה אדם הוא במצב טוב יותר, שלם יותר, מה הייתם אומרים? המעולה, פשוט. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב, יותר שלם מן הושל בנפשו. אבל אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, כלומר, הם אומרים, יכול להיות שבהרבה מהדברים שעושה המעולה, אז גם עושה המושל בנפשו. ומדרגתו פחותה בהכרח, אז למה הוא יותר נמוך? להיותו מתעווה לפועל הרע. ואף על פי שלא יפעלהו, למרות שמעשית הוא לא עושה אותו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. זאת אומרת, הנפש נמצאת במצב עם חיסרון, כי יש לה נטייה לנפש, כן, נטייה בה מתעורר, אל הדברים הלא חיוביים. כן, נניח, בוא ניקח את הנדיבות והקמצנות והפזרנות. אז המעולה הוא נדיב. בא עכשיו מישהו שזקוק לתרומה, אז הוא נותן. הוא לא מפזר את הכסף בלי חשבון, אבל הוא נותן. נותן בעין יפה. השני, אז הוא בא, יש לו את הקמצנות, זה ההתעוררות שלו, אז הוא צריך להתגבר על זה. אז הוא קופה את עצמו, לתת. בתכלס הוא נתן כמו שנתן השני. אבל זה בא עם מאבק פנימי כזה, וזה מה שאומר, תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. כבר אמר שלמה כיוצא בזה, אמר נפש רשע היוותה רע. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שאצל שלמה המלך, יש תיאור של מה שקורה בנפש. זאת אומרת, המאוויים לרע, זה עצמו סוג של רע, רוע. זה עצמו סוג של רוע. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, ויצער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר. שמחה על הצדיק, זה גם פסוק במשלי, עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. כלומר, עשיית המשפט היא שבר לפועלי האבן. כלומר, גם כשהם עושים את המשפט, יש בתוכם איזה ניגוד לזה, שזה קופים את עצמם לעשות את זה. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, זאת אומרת, זה ספר משלי, המתאים למה שחרו הפילוסופים. זה לכאורה מה שאמר גם שלמה המלך. אחרת, מה הצורך של שלמה המלך לתאר מה קורה בתוך הנפש? זה כנראה מה שהרמב"ם מתכוון. זאת אומרת, אם מה שחשוב זה התכלס המעשי, ומה שקורה בתוך הנפש שהוא לא הדבר המשמעותי, העיקר שמבחינה מעשית אתה עושה את הטוב, אז למה שלמה המלך חשוב לו לצייר את מה קורה בנפש? זה לא המשמעות. הוא היה צריך להגיד לדוגמה, לא נפש רשע היא ותרע, הרשע עושה רע. והיה צריך, לא היה צריך להגיד את הפסוק השני, שמחה לצדיק לעשות משפט, מה אכפת לי אם הוא שמח בזה, או שזה בשבילו מדכא אותו לעשות את המשפט. העיקר שהוא עושה את המשפט. אז רואים שיש משמעות למה שיש בהלכי הנפש של האדם, ולא רק לשורה התחתונה מבחינה מעשית. אגב, לכאורה זה דבר כל כך פשוט מסברה, שאני לא כל כך מבין בכלל משבה הרמב"ם מכניס אותנו לדיון הזה. זה כל כך פשוט, לכאורה. ותכף תראו עוד דבר יותר מפתיע. זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא אמר הפוך ממה שזה המחשבה הפשוטה. נכון, זה גם מה שהוא אומר, אבל כאילו משהו ממנו שיש פה איזשהו דיון בשאלה. ואז הוא אומר ככה, וכאשר חקרנו אחר דברי חכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאבה לעבירות ומשתוקק להן יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה להם ולא יצער בהנחתן. עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקותיו לעבירות וצערו בהנחתן יותר חזקים. והביאו בזה מעשיות ואמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אומר אבל לכאורה זה לא מה שאומרים חז"ל. כלומר כשאני רואה את מה שאומרים הפילוסופים, כלומר מה שאומר השכל, ומה שאומר שלמה המלך בספר משלי, מה שאומרת התורה שבכתב, נקרא לזה ככה, אם אפשר לומר כך, אז שברור שמי שהוא כבר, כן, מעולה, זה עדיף מאשר מי שמתמודד ועושה את הטוב, אבל בחז"ל לכאורה לא רואים ככה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, לא די בזה, אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שהוא צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צערה אגרה. זה מקור שני. לפום צערה אגרה, זאת אומרת, ככל שאתה יותר צריך להתאמץ ולכבוש כדי לעשות את הטוב, אתה מקבל יותר שכר. אם נניח שבמצב הזה זה פחיתות, אז למה לקבל יותר שכר? ממי שעושה את הטוב כי הוא באמת טוב. והוא נוטה לטוב. ויתר על כן, מקור שלישי, שהם ציוו שיהיה אדם מושל בנפשו. עשו מזה אידיאל. והזהירו מלומר, אני בטבעי איני מתאבה לזאת העבירה, ואפילו הסרטה תורה ואומרם, רבן שמעון גמליאל אומר, לא אמר אדם אי אפשר לאכול בשר בחלב, אי אפשר לבוש אתנז, אי אפשר לבוש ארבה, להפשי, מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. אם כן, לכאורה גם המאמר הזה בעצם אומר, אל תאמר, אי אפשי, אני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מסוגל לעשות את זה. אמא מבין שזה לא הכוונה ליכולת המעשית, זה פשיטה שאדם יכול מבחינה מעשית לעשות את זה. אלא הדגש של חזל, זה מבחינת אני רוצה לעשות את זה, או לא רוצה. אל תגיד, אני לא רוצה לאכול חזיר. אני כן רוצה. אבל, הקדוש ברוך הוא גזר עליי. זאת אומרת, עשו אידיאליזציה מה... מצב שבו יש נטייה לדברים שליליים ואתה כובש אותה. לפי המובן פשטה שני הדברים בתחילת המחשבה, שני המאמרים סותרים זה את זה. ואין הדבר כן, אלא שניהם אמת ואין ביניהם מחלוקי כלל וכו' וכו'. טוב, אני אניח את הדברים בשאלה היום, אני אציב את השאלה בצורה כזאת. האם באמת הרמב״ם סבור, בשלב הזה לפחות של הדברים, האם הוא באמת סבור שיש צד לומר, כשהוא מציג עכשיו את הדברים של חז"ל, הוא הביא פה שלושה מקורות בחז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, לפום צערה אגרא, ואפשי ואפשי, אבל מה עשה שהקדוש ברוך הוא גזר, שלושת המקורות האלה, שמראים לכאורה שיש יתרון למי שצריך לכבוש על פני מישהו מיושר. האם באמת הרמב״ם סבור, שיש פה באמת מקום לחשוב אחרת מאשר מה שאמרו הפילוסופים? האם יש מקום לחשוב אחרת מאשר מה שאמרו הפילוסופים או מה שאמר שלמה המלך? טוב, אז אנחנו נתייחס לשאלה הזאת בעזרת השם בלא נדר מחר. תנסו לחשוב על השאלה הזאת. האם יש יתרון? ואם אין יתרון, וברור שמה שאמרו הפילוסופים ומה שנראה בספר משלי חד משמעית הוא הדבר הנכון, אז מה התכוונו חז"ל? זאת אומרת, מה זאת אומרת שהם שיפחו את כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? כלומר, משמע שהביטוי לגדלות, והרמב"ם מבין לפחות את המשפט הזה לפחות בשלב הזה, שהמשמעות שלו שמי שיש לו יצר גדול וכובש את יצרו, הוא יותר גדול. זה הכוונה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, שאתה רוצה לבחון מי גדול ממי, תבדוק כמה האדם צריך להתמודד עם כבישת היצר שלו, ואם יצרו גדול משל השני והוא כובש אותו, הוא גדול מהשני. כך הוא מבין את הפשט הזה. את הפשט בדרך הזה, לפחות פה השלב הזה. אז כתוב פה מפורש, לא כמו הפילוסופיה. וגם לפום צער האגרה, הוא הבין שלמה אתה מקבל יותר שכר? הרי אם כל המצב שלך הוא תוצאה מפחיתות, אז למה להביא לך יותר שכר? אז מפה נראה שהתפיסה של חז"ל היא הפוכה. זאת אומרת, המצב שהאדם צריך להצטער, ואף על פי כן הוא עושה את מה שנצרח, הוא לא פחיתות, הוא מעלה, לכן אתה מקבל יותר שכר. ככה הוא הבין את מה שכתוב פה. ואת הדבר השלישי, לכאורה גם זה מה שזה אומר. חז"ל אמרו, תשאיר את התאוות שלך. תרצה לאכול חזיר, תרצה לבוש כלאיים, מה תתחיל עכשיו... אני יודע מה, להביא את עצמך למצב שאין לך תאווה לחזירים. בשביל מה? הפוך. אתה תשאיר את התאוות ותתגבר. זה האידיאל. כן.
יש מציאות ש... תמיד יש תאוות, יש את צמחות. מה זה
העולם שקורה? אז אתה שואל, מה זה המציאות של האדם השלם הזה, שדיברנו עליו מכל זה? זה בלי נדבר, לא תשאיר. אני אדבר על זה בלא נדר מחר.